לפרק של פודקאסט הצוערים לשלטון המקומי, שמי אגר אסור ואיתי אורטל אקסלרוד, וביחד כאן כמדי פרק אנו מזמינות אתכם לצלול לעומק אל תוך סוגיות חברתיות ועשייה מבורכת של משרתי ציבור בכל מקום שהם. היום אנחנו יושבות לדבר על יום ירושלים בסימן אחדות העיר. איתנו נמצא אלעד מלכה מתנועת התעוררות בירושלים לשיחה על שותפות גורל, דיסוננס ערכים ועשייה ציבורית.
שלום אלעד.
שלום לכן, מה שלומכן?
בסדר גמור. אז נתחיל, ספר לנו קצת עליך, וכיצד תנועת ההתעוררות באה לעולם.
טוב, התעוררות ואני לא באנו לעולם ביחד, למרות שזה מרגיש ככה, אבל אני אלעד, אני בן 35, נשוי ואבא לארבעה, במקור מאשדוד.
אנחנו שכנים.
יפה, נכון.
אני מאשקלון.
אז ממש. אז כן, אז המקור מאשדוד, מאז 2009 בירושלים, הייתי פה כרווק צעיר שלומד באוניברסיטה העברית ועושה את המסלול של הדרכת טיולים בכל המסגרות הירושלמיות האפשריות. לקראת סוף התואר, באה אליי חברה, וגם אחרי שהתחתנתי, באה אליי חברה, ואמרה לי, אני מקימה צוות שנקרא צוות דת ועיר בתוך תנועת התעוררות בירושלים. תנועה להתעוררות בירושלים קמה ב-2007, בעצם שעה לפני הבחירות המוניציפליות של 2008. ירושלים בימים ההם, מי שזוכר או זוכרת את האנקדוטה של הופעת להקת מחול על גשר המיתרים, כשהן בעצם אותות רעלות על כל הגוף, הגירה שלילית פסיבית, תחושה מאוד לא טובה בקרב הציבור החילוני והדתי ש... צעירים עוזבים את ירושלים, גורמת למי שהיום יושב ראש התעוררות, אופיר ברקוביץ', כשהוא משתחרר מהצבא, לאסוף חברים מכל קצוות ירושלים שגדלו איתו, ולהגיד אנחנו פה כדי להחזיר חזרה את ירושלים גם לנו. התעוררות קמה ככה, ממש ב-2007, התמודדה בבחירות המוניציפליות ב-2008, וזכתה למנדט אחד, בחירות מוניציפליות של 2013 זה כבר היה 4 מנדטים, ו-2018 זה כבר היה 7 מנדטים ו1.5% מרחק מראשות העיר. ובעצם תנועה שפועלת גם במישור החברתי, יש לנו צוותים של מתנדבים, שאחראים על גיבוש מדיניות, שאחראים על פעולות חברתיות, אם זה עכשיו כשהיה משבר הקורונה, אז חלוקת סלים וסיוע לקשישים וכדומה, במהלך המשבר, ואם זה בשוטף, כל מיני הפגנות ותהליכים קהילתיים וחברתיים כאלו ואחרים, וזרוע פוליטית שפועלת מתוך מועצת העיר. זהו, זה עלינו בקצרה.
ומה הדבר הכי חשוב להתעוררות לקדם?
שירושלים, אני אומר את זה ככה, להבטיח את עתידה הפלורליסטי והיצרני של ירושלים. אנחנו רואים בירושלים עיר שחייבת להיות עיר שיש לה מנוע כלכלי משלה, וחברה אזרחית חזקה, ולא רק תלויה ונתמכת. עיר שתצא מהעוני שלה, שתשגשג תרבותית, שהריבוי מגזרים שלה יהפוך להיות נקודת כוח, ולא נקודת חיכוך, אם נכנה את זה כך. זה החזון של התעוררות, עיר שמקבלת את כולם. זה החזון.
וככה אתה כבר מרים לי, אנחנו מדברים על התעוררות, ואני שנייה רוצה לשאול, אולי גם פרקטית, הרי היא מציגה איזושהי התנגשות של ערכים, גם עולם של ליברליזם ועולם של שמרנות. אז איך בעצם מייצרים עשייה ציבורית, כשיש בעצם מחלוקת ערכית בצל של כל העשייה הזו?
אז יש פה כמה דברים. ראשית, נראה לי שהיכולת להניע דברים למרות המחלוקות ואי הסכמות בפנים, אצלנו היא נובעת מהעובדה שאנחנו מבינים שגם ברמה הערכית וגם ברמה האסטרטגית, השותפים שלי פה הם השותפים הטובים ביותר שאני יכול לבקש לעצמי בעולם של קידום מדיניות בירושלים. קודם כל, כי ברמה הערכית אנחנו חולקים בסופו של דבר את אותם ערכים, בצורה די משמעותית. נכון? יש שוני, כנראה, נלך לפי הקרא של ה-80-20, אז נגיד ב-20% מהדברים אנחנו לא מסכימים, אבל הרבה מאוד דברים כן. וגם אסטרטגית, כלומר, צריך לחפש, אני לבד, או כמגזר קטן לבד, או כקהילה קטנה לבד, אנחנו לא יכולים להשפיע. אבל אם אנחנו יודעים לעבוד ביחד, אנחנו יכולים להשפיע. תוסיפי על גבי זה, נקודה אחת שבעיניי קריטית וחשובה, התעוררות בנויה במנגנון דמוקרטי. וכאשר מישהו רוצה להוביל אג'נדה או לקבל החלטה, יכולים להגיע כל הפעילים של התנועה ולהצביע בעד ונגד אותה מדיניות. ויש לנו אפשרות לנהל דיון ולנהל דיבייט ולהתווכח ולהכריע ולכבד ולהתעצבן, ואז לקבל את ההחלטה ביחד, או בהסכמה או בהצבעה. אבל ברגע שאלה חוקי המשחק, אז גם הוא פתוח בפני מגוון דעות לבוא ולשכנע, ולגרום לזה שיכול להיות אגב, שלפעמים זה לא יהיה קוהרנטי, שבסוגיה אחת זה יהיה X, ובסוגיה השנייה זה יהיה Y, וזה נובע מזה, שבסוגיה אחת יותר חשובה לצבע כזה בתוך התנועה, וסוגיה השנייה יותר חשובה לצבע אחר. Mm-hmm. ויש כאן גם משחק של פשרות, ושל הכלה, ושל הבנה, אבל אני חושב שאלה המפתחות.
רק בשביל לעשות קצת הבנה יותר טובה למאזינים שלנו, איזה, אתה מדבר על צבע שיושב בהתעוררות, איזה צבעים באמת אנחנו רואים בהתעוררות?
תראי, היום את יכולה לראות החל נקרא לזה, מהחילונות ההארדקור של ירושלים, כן, זה ירושלים בסוף, כן? גם החילונים שלה זה לא חילוני הארדקור שלרוב נקרא לזה מתפסים באזור היותר קיצוני, אבל מהצד החילוני ועד הצד החרדי ממלכתי, אפשר לקרוא לזה ככה, היום יחסים תחת הכלפיים של התעוררות. ציונות דתית נמצאת בפנים, וימין ושמאל נמצאים בפנים, ימין ושמאל כלכלי ומדיני נמצאים בפנים ופועלים ביחד. אמרתי גם מגזרים שונים, היו לנו בעבר, אפילו גם עכשיו בעצם, יש לנו גם פעילים ממזרח העיר, פעילים ערבים ממזרח העיר, כלומר יש קשת רחבה מאוד של אנשים שפועלים בתוך התעוררות בירושלים.
זה מאוד מעניין אותי לשמוע, אתה יכול לתת לי אולי איזושהי דוגמה, גם דיברת מקודם על מנועים כלכליים עבור העיר, ועל הזרוע הפוליטית של התעוררות, אתה יכול לתת לי אולי איזושהי דוגמה לעשייה שלכם, שככה באמת גם ביטאה את הצבעוניות הכל כך גדולה שאתם מתארים?
את הצבעוניות. אני חושב שאפשר להביא את זה בכמה מישורים. א', שאת, ניתן דוגמה אולי למהלך שהובל בכמה רמות שונות, אבל היה לו תופי. גם אופר כמחזיק תיק תרבות, גם אני כמחזיק תיק נוער, גם עיניו כמחזיקה תיק העסקים, עשינו מהלכים שהם היו אינם בכל העיר, לדוגמה פסטיבלי עוגן בשכונות, מבחינת תרבות, או אני עשיתי שבוע תנועות נוער, אבל בשכונות לא לכל העיר, ומה שזה אפשר, זה לתת לכל שכונה, עכשיו בואו זה ירושלים, כן, גילו זה 30,000 תושבים, זו עיר קטנה בישראל, אבל זה מאפשר לבנות לכל שכונה, את הצביון שלה לאירוע הזה, אם שכונה שיותר נוטה, לכיוון החילוני או למסורתי או לדתי, אם היא שכונה שיותר נוטה לכיוון משפחות צעירות או דווקא מבוגרים, כל מיני דברים שכאלו. אז כן, אז פתחנו את זה בצורה הזאת, אז הדברים לבשו אופי שונה בכל שכונה, אם זה נהיה פסטיבל כלי הקשה ברמות באופי אחד, או פסטיבל צעצוע בגילו עם אופי אחר, וזה אכן מאפשר להביא לידי ביטוי את הדברים האלו. כשאנחנו עושים ניתן אולי מכיוון אחר, בגלל הזרוע החברתית והלא פוליטית שלנו. היה לנו דיון משמעותי, עיריית ירושלים החליטה שהיא לא מאפשרת יותר פעילות משפחות בשבתות, פעילות מחללת שבת למשפחות, והתעוררות באה והרימה את הכפפה ואמרה, אנחנו נעשה אירועים למשפחות, גם אירועים מחללי שבת. עכשיו אני כאדם שומר מצוות, היה לי קשה עם זה, אבל הדיון אצלנו, בסופו של דבר מה שאני באתי לענות, תקשיבו, כשאנחנו עושים את הדברים ביחד לדתיים ולחילונים, אנחנו לא שואפים למכנה המשותף הרחב ביותר, כי אנחנו נפספס הרבה. אנחנו שואפים גם לתת מענה לצורך של האוכלוסייה החילונית, וגם לתת מענה לצורך של האוכלוסייה הדתית. כי אנחנו מקיימים אירוע תפילה בבית כנסת משמעותי וגדול ביום ירושלים, זה נותן מענה לצרכים של האוכלוסייה הדתית. וכשמקיימים אירוע בשבת, כאשר הוא מחלל שבת משפחות צעירות, זה נותן מענה למשפחות החילוניות. עכשיו, אני לא אגיע לאירוע הזה ולא אשתתף פה בשום דרך שהיא, אבל המטרה שלנו היא לא לרדת למכנה המשותף הנמוך ביותר, אלא להבין שלכל קהילה יש פה צורך אחר, ואנחנו, חובתנו ותפקידנו, זה להעניק לה את הכלים לצמוח באופי שלה.
אני אעבור, קודם כל זה מדהים, ריגשת אותנו פה, לשמוע את הדברים ככה. אנחנו מבינים שעכשיו אתם עושים קצת עשייה מהאופוזיציה. אתה יכול לפרט לנו איך זה לעשות עשייה מהאופוזיציה?
כן. אם נאמר את האמת, יש, ה-DNA גם שלי וגם שלנו כתנועה הוא לא אופוזיציה. במיוחד לא ברשות מקומית ש... סמכויות מרוכזות בצורה ממש לא פרופורציונלית בידי ראש רשות, וכוחה של האופוזיציה סטטוטורי ובכל אפשרות אחרת הוא מאוד מאוד נמוך. ואף על פי כן, בסופו של דבר לאופוזיציה יש את הכלים שלה. והכלים שלה הם לרוב יהיו כלים פומביים. וזה מדהים איך אפשר היום להשפיע על מדיניות של עירייה עם 8-9 מיליארד שקלים תקציב שנתי באמצעות פוסט בפייסבוק. זה פשוט לא יאומן, אבל זה הסיפור. וכאשר עולים מהלכים, אם אנחנו יודעים לשלוט בפרטים, להבין את הנתונים כמו שצריך, להיות מחוברים לשטח, לשמוע מהם את הדברים, אנחנו יודעים להעביר את הביקורת, ואם יקבלו אותה מאיתנו, מה שנקרא בצורה עניינית, זה יתנהל עניינית, ואם נצטרך לפעול באופן ציבורי, כדי למתוח ביקורת, כדי להביא את המדיניות למה שנראה לנו שנכון לעשות. אז זה מה שאנחנו נעשה. הרבה פעמים הכלים שלנו הם כלים ציבוריים. עכשיו, זה לא חייב להיות הפגנה או לא יודע, או משהו מאוד מאוד גדול. זה יכול להיות פוסט בפייסבוק, זה יכול להיות שאילתה או הצעה לסדר במועצת העיר, זה יכול להיות אייטם בתקשורת, והרבה פעמים הדברים האלה משנים או מכאן ולאבא, או גם רטרואקטיבית את ההתנהלות. כי ברור שקורה כאן משהו שהביקורת הציבורית עליו היא משמעותית, אז בהחלט, אנחנו מצליחים להניע ולשנות מדיניות, לפעמים אגב בכלים מאוד מאוד בוטים של אופוזיציה, שיש מעטים כאלו, אבל מצליחים להשפיע עליה, מצליחים להשפיע על המדיניות.
והרגשתם יעילים מספיק לפעול למען התושב דווקא מהמקום הזה, מהאופוזיציה?
תראי, יש פה שני דברים. א', לפחות נכון לעכשיו, אנחנו לא בחרנו להיות באופוזיציה, נאמר את זה כך. מבחינתנו היינו רוצים להיות בקואליציה, מהרבה סיבות. ראש העירייה רוצה אחרת, וצריך שניים לטנגו, אז אנחנו נהיה באופוזיציה, אם אנחנו באופוזיציה, אנחנו נעשה את מיטב יכולתנו, בכל הכלים שעומדים לרשותנו, כדי להשפיע על המדיניות של עיריית ירושלים. היו תקופות בעבר, סוף הקדנציה הקודמת, שהיינו חלק מהקואליציה, עד שהגיע השלב שהרגשנו שלא עוד, אי אפשר עוד, שההשפעה שלנו בסופו של דבר, וההשפעה של חברי מועצה, זה תלוי בראש הרשות, אבל לפחות בירושלים, הקדנציה הקודמת, הייתה בשוליים, לא השפיעה על האסטרטגיה מלמעלה, זה ראש העיר התווה לבד. והרגשנו שיכולת ההשפעה שלנו מצד אחד היא מוגבלת, מצד שני המחירים שאנחנו נאלצים לשלם לאור המדיניות שמאמץ ראש העיר בתקופה ההיא, היא גבוהה מדי, ואנחנו נוותר על ההשפעה כדי להבהיר שזה קו אדום, שאנחנו עוצרים את זה פה, שאנחנו נאבק בזה ציבורית בכל הכלים שיש לנו, וננסה למנוע את זה בכל הכוח.
אוקיי, וככה, אם אנחנו כבר מדברים על העיר ועל הצבעוניות שלה, ואני לוקחת אותך עכשיו קדימה, אוקיי? בוא נחשוב 50 שנה מהיום. איך אתה רואה את ירושלים? מה בעיניך יהיה הדרך להביא באמת לידי ביטוי את כל הגוונים? האם יש דרך כזאת? איך אתה רואה את התעוררות במפה הזו?
ירושלים מגיעה הרבה פעמים, אני חושב רגע אחרת. בניגוד לדימוי התקשורתי שלנו, במשך 98% מהזמן, יש לנו פה יכולת לנהל חיים סימביוזיים מאוד מאוד יפים בין המגזרים השונים. אני מספר תמיד סיפור שבעיני הרבה אנשים הוא מהווה פוליטיקה קטנה, בעיניי הוא מהווה מראה לאיך יש התחשבות לפעמים שקשה להבין אותה מצד מגזרים אחרים. קדנציה הקודמת, ישיבת ועדת תמיכות ראשונה שלי, ועדת תמיכות היא ועדה שתומכת במגזר השלישי, באמצעות כל מיני קריטריונים לתמיכה תקציבית בעמותות, ואמור להגיע תקציב תמיכה לבית הפתוח, שמעניק שירותים לקהילה הלהט"בית. יושבים בוועדה, נציג, פעלה לו נציג מרץ, חנן רובין מהתעוררות, שהוא יושב ראש הוועדה, ואנוכי, וחמישה חברי מועצה חרדים. סעיף אחד לפני הסעיף של ועדת התמיכה של הבית הפתוח, קוראים לי חברי המועצה החרדים ואומרים לי, תקשיב, סעיף הבית הפתוח, אנחנו נצביע נגד. תקשיבו, זה בעיה, זה ייפול. אז הם אומרים לי, כן, אנחנו לא רוצים שזה ייפול, תביאו עוד אנשים. אמרתי להם, טוב, תראו, אני יכול לחפש, אבל אנחנו, כאילו להתעוררות, אין עוד נציגים פה, אני יכול לחפש מסיעות אחרות. אמרו, תראה, אנחנו יכולים להוציא אחד לשירותים. אמרתי להם, מה? אמרו, אנחנו יכולים להוציא אחד, בדיוק, אלך לשירותים או משהו, אבל זהו. אמרתי להם, טוב, תוציאו שתיים, אמרו, לא, שניים זה יותר מדי. טוב, מפה לשם, הם הוציאו אחד, אני הרמתי טלפון לחבר מועצה נוסף שהיה במשרד שלו, מסיעה אחרת, הגיע, הצביע, זה היה טקו, טקו זה עובר למועצה, משמעת קואליציונית, וזה אושר. עכשיו, בעיני הרבה אנשים, זה סיפור על פוליטיקה קטנה של החרדים, מוציאים החוצה וזה, בעיניי זה סיפור מאוד מאוד יפה, על זה שיש פה אוכלוסייה, שמנסה לחיות את אורח חייה, ולמחות כנגד מה שהיא לא מקבלת, אבל היא מבינה שבצד השני שלה, יש פה אנשים אחרים שמייצגים מגזר אחר, וחשוב להם שהסעיף הזה יעבור. וזו התנהלות מאוד מאוד, מצד אחד צינית פוליטית, מצד שני מאוד מאוד מכבדת, וצריך להכיר גם את ההתנהלות הזו. אחרי שאמרתי את זה, זה נכון שהחיכוכים והקונפליקטים תמיד יגיעו לתקשורת בהד הכי משמעותי וחזק, אבל זה כי ככה זה עולם התקשורת שלנו. בתוך זה אני אגיד שאחד הבעיות הגדולות של ירושלים זה שהחיכוכים האלה נובעים הרבה פעמים על רקע מחסור חריף מאוד ששורר בירושלים, מחסור בכיתות לימוד, מחסור בתשתיות, מחסור בתקציבים, מחסור מאוד 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 קשה, וכשיש מחסור אז רבים יותר, והחיכוכים בין המגזרים עולים לעוצמה גבוהה יותר, והדרך לטפל במחסור הזה עוברת בכמה דברים, היא עוברת גם בלהבריא את ירושלים, מהתנות התקציבית שלה, אתם מכירים נראה לי את מה שהיה בעבר, עם שקיות הזבל בכניסה למשרד האוצר, על ידי עיריית ירושלים, והתלות של עיריית ירושלים בתקציב המדינה, וזה שהיא לא עצמאית תקציבית, זה דורש עבודת שורש, עבודה יסודית מאוד של 10-15 שנה, כדי להבריא את ירושלים מזה, זה נובע מזה שירושלים מחלקת בהוראת משרד הפנים, פטורים והנחות מארנונה בהיקפים גבוהים מאוד, וכאשר זה המצב אנחנו מגיעים למחסור קשה מאוד, וכל קהילה מנסה לדאוג לעצמה, מפעילה את האמצעים הפוליטיים שלה כדי לדאוג לצרכים שלה, וזה מייצר הרבה מאוד חיכוכים וקונפליקטים לא בריאים לעיר כמו ירושלים, ורק ברגע שאנחנו נצליח להבריא פה את העירייה מבחינה כלכלית, להבריא את העיר עם פחות אוכלוסיית עוני ורווחה ויותר מקומות תעסוקה חזקים ואיכותיים, אנחנו נרגיש פה, תכף נדבר על עוד אפקט אחד של זה, אנחנו נרגיש פה הרבה יותר, הרבה פחות מחסור והרבה יותר יכולת לחיות אחד ליד השני. אני אומר עוד משפט על זה, בעיניי השוק התעסוקה הוא מפתח לזה, כי כאשר גם אם החרדי והחילוני לא מסכים אחד עם השני, אבל הם עובדים ביחד באותו משרד, אז גם אם אני לא מסכים, המוטיבציה שלי לכפות עלייך סגירת בריכה בשבת במתנס, היא הרבה יותר נמוכה כאשר יש בינינו היכרות, ולא מדובר במי שהיא זרה. וכאשר מתערבים ביחד בשוק העבודה, ומגיעים למצב שאני מבין שיש מולי אנשים אחרים, צרכים שלהם, הכפייה ככל הנראה תפחת, הכבוד הדדי יגבר, ואני חושב שבזה נעוצים הדברים, הם נעוצים א' בפחות מחסור, ב' ביותר יותר אינטגרציה בעבודה, בבילויים וכאלו, משם לדעתי יבוא הפתרון.
אז אלעד, איך התעוררות פועלת?
תנועה עם מאות מתנדבים, כמו שאמרתי, זרוע חברתית וזרוע פוליטית, ושתי הזרועות עובדות אחת עם השנייה, אגב זה מקביל מאוד, אנחנו חיים גם תחת רגולציה של מגזר שלישי, וגם תחת רגולציה של מימון מפלגות, אנחנו חיים תחת כל הרגולציות, אבל בסדר, אנחנו מתמודדים עם זה. בכל מקרה אנחנו אומרים, מבחינתנו זה תנועה, וזה תנועה כי תנועה היא באה עם חיבור עצום לשטח, היא באה מתוך השטח. האנשים בהתעוררות הם לא איזה אנשים שהגיעו מהפוליטיקה ומכירים את המשחק הפוליטי ומגיעים משם עם אספירציות ושאיפות כאלו ואחרות. זה בסופו של דבר אנשים שהיו תושבי ירושלים, מתישהו אמרו, רגע, זאת העיר שלי, אני לוקח על עצמי גם אחריות לדאוג לה. זה חברי מועצה, כן, זה בהתנדבות, לא יוצא מזה הרבה מלהיות חבר מועצה. כאילו, אני יוצא מזה הרבה סיפוק, הרבה זה, כן, אבל לא יוצא מזה בהיבט של להרוויח משהו ברמה האישית בצורה מאוד מאוד גבוהה. סיפוק עצמי, מימוש עצמי וכו'. אז לכן אני אומר, בסופו של דבר זה אנשים שבאנו מתוך תושבי ירושלים ואמרנו, אנחנו רוצים להיות אכפתים ואחראים כלפי מה קורה בעיר שלנו, וזו הדרך. בסוף יש פה עיריית ירושלים, תקציב שלה, כמו שאמרתי, 9 מיליארד שקלים, להשפיע לאיפה זה ילך ומה יקרה עם זה, זה דרמטי לעיר.
אני רוצה לשאול אותך שאלה באמת ספציפית מאוד להתעוררות, כי אני מדמיינת את החדר דיונים שלכם, את הדיונים הסוערים שאתם עושים. איך משאירים מתנדבים שכנראה לא מסכימים בהמון דברים בחדר אחד? זאת אומרת, הם מגיעים, הם מדיינים, כנראה על דברים מאוד מנוגדים הרבה פעמים. איך עושים את זה?
א', ברגע שאנשים הם חלק, והם חלק מהדיון, והם מבינים שגם אם דעתם לא התקבלה, היא לא התקבלה כי בצד השני יש הרבה מאוד אנשים עם דעה אחרת, אבל שהם שמעו אותם והפנימו, הם גם מבינים את הצד האחר, והם גם בעצמם באו לידי ביטוי בצורה המקסימלית שלהם. זה אחד. שתיים, בסופו של דבר, כולנו מבינים שכאשר אנחנו חיים בתוך ניסיון השפעה פוליטי, אנחנו צריכים לבחור את השותפים שלנו. ובסופו של דיון, הרבה פעמים, מסתכלים מסביב בחדר ואומרים, אחרי כל הדיון, אחרי כל ההסכמות, אחרי הכל, אלה השותפים הנכונים. אלה שאיתם זה השיח שמתנהל ולא שיח אחר. אלה שאיתם אני רוצה לבנות שותפות ערכית ואידיאולוגית וקהילתית בעיר כמו ירושלים. ואני מסתכל ואני אומר, יש אחרים שהתפיסה שלהם היא הרבה יותר בקצה, ושם זה לא מגיע גם עם החלל לצרכים שלי. ומתוך כאן מגיעה התובנה שאני צריך לעבוד עם האנשים האלה.
אוקיי. וככה, שאלה לסיום. אנחנו מדברים המון על ירושלים ועל העתיד שלה ועל ההווה שלה ועל העשייה באמת של התעוררות. ומבחינתך, משפט סיכום לאיך אתה, איך אתה מתאר טוב משותף בירושלים, במשפט.
אני אומר שקשה לי עם המושג טוב משותף, הרבה יותר קל לי עם העובדה שאנחנו מצליח להצמיח גוונים שונים שיוצרים ביחד קשת יפה, ולא יוצרים מלחמת גוונים. אני לא מחפש טוב משותף של כל תושבי ירושלים. אנחנו שונים, אנחנו אחרים, וזה בסדר. הרצון שלי הוא לאפשר לכל קהילה להביא את עצמה לידי ביטוי, להביא את מה שמיוחד בא לידי ביטוי, והטוב המשותף הזה יהיה ברמת ההכלה, ברמת הלאפשר אחד לשני. אבל בסופו של דבר, הדברים צריכים לבוא כדברים שונים, כדברים מיוחדים, לפעמים כדברים מנוגדים, ואנחנו, כעיר, נדע להכיל את זה.
תודה לאלעד מלכה על המפגש המרתק.
תודה לכם.
מהשיחה ניתן להבין כמה משמעות יש לזהותו של מוביל שינוי. ולא פחות מכך, ההיכרות עם צרכי התושבים, גם אם חלקם שונים ממך. לירושלים, עיר הבירה שלנו, אנחנו מאחלים לראות את כל הצבעים והגוונים היפים שבתוכה, ולכם אנחנו מאחלות יום ירושלים שמח, מלא באחדות ובקבלה. תודה על המפגש המרתק, אנחנו מזמינות אתכם להיות קשובים גם לפרקים הבאים.
תודה רבה לכן ותודה רבה לכל המאזינים והמאזינות.
תודה,
תודה אלן, תודה רבה.